תפארת ישראל, פרק ל"ז. בעמוד ק"ז. אנחנו שוב בענייני עשרת הדיברות, והדיבור הראשון הלא הוא אנוכי. לרפואת
רות נעמי בת דבורה.
אנחנו נמכן בעמודה השמאלית בעמוד ק"ז, ובמדרש ילקוט שמעוני פרשת יתרו סימן רפ"ו. בדרך כלל הציון של המדרש פה מושם בסוגריים, נכון? אז יש להניח שזה ככה הייתה הכוונה, אבל המדפיס שכח לשים את הסוגריים, וזה מצטרף לרשימת טעויות הדפוס בכל עמודה בספרי המהר"ל. רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען, אדוני בם סיני בקודש. זה פסוק בתהילים, נכון? פרק סמך ח'. רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען, כלומר כאילו שהקדוש ברוך הוא רוכב על 20,000 ריבותיים, זה שתי ריבו, ריבו זה 10,000, ריבותיים 20,000, אלפי שנען, כלומר 20,000 כפול אלפים, כלומר זה 2,000,000. שנען, שנען זה שם של מלאך, נכון? יש שנענים, יש מלאכים שנקראים שנענים. אדוני בם, כלומר כאילו שורה בתוכם, סיני בקודש, אמר יש לקיש. טבלה יש לו, כל זה תיאור של, אם כן, מיליונים של מלאכים שבאו יחד עם הקדוש ברוך הוא, 20 מיליון בעצם, 20 מיליון מלאכים שבאו יחד עם הקדוש ברוך הוא בהר סיני. בסדר? מה? איפה זה? זה במהר"ל מפראג. תפארת ישראל, פרק ל"ז, עמוד ק"ז, עמודה שמאלית, כפי שאמרנו בתחילת השיעור. לא הייתה בעיה בכלל. טוב, רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען, אדוני בם סיני בקודש, אמר יש לקיש, טבלה יש לו על ליבו של כל מלאך ומלאך, ושמו של הקדוש ברוך הוא כתוב עליו, משותף בשמו של מלאך, מיכאל, גבריאל, רפאל, כן? לכן נקרא רכב אלוהים, שלכל מלאך ומלאך שמו של הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, השם אל. אדוני בם, מה זה הביטוי הזה? אדנותו בהם, כלומר הקדוש ברוך הוא אדון שמולך, מושל דרך כל מלאך ומלאך. ואל תאמר בהם בלבד, אלא אף בשעה שבה ליתן תורתו, בלשון הזה נתנה, ופתח בו אנוכי השם אלוהיך, שאמר, זה שאמר הכתוב, שמע עמי ואדבר. אמר רבי חמה בר יצחק, שמע עמי שאדבר, שיהיה לי פתחון פה לקטרג וכו'. דבר אחר, שמעה עמי, לשעבר שמכם ישראל, עד שלא קיבלתם התורה כשמות של אומות העולם, סבא וחבילה, סבתא ורעמה וסבתך. משקיבלתם התורה אתם עמי, אלוהים אלוהיך אנוכי. עד כאן, כן, זה המשך של הפסוק, שמעה עמי ואדברה, ישראל ועידה בך, אלוהים אלוהיך אנוכי. יש פסוק כזה, נכון? אז זאת אומרת, שמע עמי ואדברה, כשאדברה, עד עכשיו היית ישראל ועידה בך, כלומר כמו כל שאר העמים שיש להם גם כן שם, סבא וסבתך וחבילה ורעמה, ועכשיו אלוהים אלוהיך אנוכי, אתם הופכים להיות עמי. עד כאן המדרש הראשון. אני רוצה לדייק כמה דברים במדרש, למרות שהמהר"ל יסביר לנו יפה, אבל קודם כל אני רוצה להסביר כמה דברים. קודם כל, האם לפי המדרש, למשל לפי דברי רבי חמה בר יצחק, עם ישראל נולד בהר סיני? לא. הרי זה מה שהוא אומר. לא, אבל בואו נראה לפי דברים. הוא אומר, עד שלא קיבלתם התורה כשמות של אומות העולם. כלומר, עד מתן תורה הייתם עם, כמו כל העמים. אבל הייתם עם. כמו שסבא וסבתא וסבתך וחבילה ורעמה, אז גם היה ישראל. אם כן, יש מציאות לאומה הישראלית לפני מתן תורה. אמת או לא? אחר כך אתם הופכים להיות עמי. כלומר, העם של השם. אבל היותנו עם, זה לפני מעמד הר סיני. בניגוד לתיאוריה המקובלת, לפעמים בדרשות בינוניות, שנהיינו לעם בהר סיני. זה פשוט לא נכון. בסדר? דבר נוסף, מה זה שעם כל מלאך ומלאך יש שם אל משותף? צריך לברר קודם כל מה זה מלאך. מה זה מלאך? מלאך זה רצון השם. מלאך זה רצון השם. לכן הרצון של האל לרפא, יש לו שם, הוא רפאל. הרצון של הקדוש ברוך הוא לגבור, גבריאל. הרצון של הקדוש ברוך הוא שיהיו שולחנות, שולחן האל וכדומה, נכון? מה ההבדל בין שליח לבין רצון? אם אתה שליח שלי לעשות דבר, בתור היותך שליח אתה הרצון שלי. שלוחו של אדם כמותו. לעניין הרצון. כי הרי גם כשאמרו שלוחו של אדם כמותו, הוא לא כמותו לכל דבר, הוא רק לאותה השליחות. בסדר? אבל שלא לעניין השליחות, הוא משהו בפני עצמו. אבל מאחר והמלאך אינו אלא השליחות, אם כן המלאך הוא כל כולו הרצון. אז השאלה היא למה יש לו אישיות, זאת השאלה. כן, למה למלאך יש אישיות? כן? גבריאל זה מישהו, מיכאל זה מישהו. איך זה שיש להם אישיות? יצא לפי זה ש-20 מיליון מלאכים הם 20 מיליון רצונות. יפה. זה לא שזה לא, אלא זה, זה זה. בסדר? זאת אומרת, השאלה מדוע יש אישיות? בגלל שהרצון בכללו גם הוא אישיות. כלומר, מי שיש לו רצון הוא מישהו, הוא אישיות. ולכן ההתפרטות של הרצון הופכת להיות 20 מיליון או 20 מיליארדים או מיליארדי מיליארדים של אישויות. שהם כל כולם ביטוי של אותה הרצוניות המקורית, אוקיי?
השליח לא חייב לקיים לבצע את הדברים של המשלח.
אתה אומר, שליח אנושי שיש לו בחירה חופשית, יכול גם לא לעשות. אבל שליח אלוהי לא יכול לסתות, הרי אין לו בחירה חופשית, לפחות לפי דעת רוב הראשונים. הלאה. ובספרי, כאן הוא מביא לנו עוד מדרש, כן? המהר"ל פה משפיע עלינו רוב מדרשים, כן.
אולי בקשר למלאך שתי שאלות, אחד, אם יש מה שורש של מלאך, מה שורש של המילה הזו, שאלה שנייה, האם לגבי שאומרים שלכל דשא יש מלאך ששומר עליו, האם זה רצון השם לברוא את העולם הזה, לכן לכל דבר ודבר ישנו מלאך שפוקד עליו?
אתה שואל מה פירוש המילה מלאך, מה המקור של המילה הזאת? מלאכה. למה זה מלאכה? פעולה, נכון? אז מלאך זה עושה הפעולה. זה גם מלשון מלא. כן? למלא את ידו. מה זה למלא את ידו? לתת לו תפקיד. כן, עכשיו לגבי מה שאומרים שלכל דשא ויש מלאך ששומר עליו, אין משפט כזה בחזל, אבל כתוב שלכל עשב, לא לכל דשא, יש מלאך שמכה בו ואומר לו גדל, לא ששומר עליו, אלא שדווקא מגדל אותו. הרמב״ם מזמיר במורה נבוכים שבמשפט הזה חז"ל דיברו לא על המלאכים של מעלה, אלא דיברו על כוחות הטבע, שגם הם נקראים מלאכים. ובאמת, כוחות הטבע מחיים כל עשב ועשב.
זה אותו דבר, זה לא רצון השם.
כן, אבל זה ללא רצון. כלומר, המלאך הטבעי, כוח הגרביטציה, אין לו רצון. רצון השם, אז יש מלאך שממונה על הגרביטציה, גרביטציה אל, אבל, אבל כוח הגרביטציה עצמו הוא עיוור.
אז מאיפה הרצון להשתמש במילה הזאת דווקא על העשב?
למדוע זה הוזכר דווקא בקשר לעשבים? בגלל שזה בא להצדיק את השונות שיש בין העשבים. העשבים שונים זה מזה. זה הכוונה.
גם
עלה? גם עלה.
זה יביא, זה יחיה, זה ימות, זה יעשיר, זה יחכם.
כן, אבל ביחס לאדם זה יותר פשיטה שיש השגחה. כן, בבקשה.
מה קורה ששמעה מישהו הדבר שמי פתחון לקטרג?
כן.
הקדוש ברוך הוא מבקש רשות לקטרג עלינו?
כלומר, אם לא שמענו את הדיבור, אין קטרוג עלינו. כי אני לא ידעתי שדבר מסוים הוא אסור. אף אחד לא אמר לי. אז אין קטרוג. ברגע ששמעתי, אם אני עובר, יש קטרוג.
אז המטרה היא כדי...
זאת לא המטרה, אבל זאת תהיה התוצאה. כן, בבקשה.
רבי, יותר מבעלי בחירה אנחנו בוחרים בכל רגע לקיים
את הצד אחר? אנחנו בתור בעלי בחירה בוחרים בכל רגע, זה נכון, מה? אפשר גם את זה להגיד, אבל כאן אתה מרחיב לספרות יותר רחבות ממה שאנחנו עוסקים פה. כן.
איך בכל זאת המלאכים חוטאים, אם זה רצון השם?
איך המלאכים חוטאים אם זה רצון השם? זאת שאלתך, נכון? כן. תשובה, עיין רמח"ל, דעת תבונות שעונה על השאלה הזאת. מה הוא עונה?
אמרת לי לעיין.
זה יפה. אף על פי כן אני אנדב לך.
תזכה לביצור.
המלאך לפי הרמח"ל הוא חוטא מחוסר ידיעה. כלומר, אמנם הוא עושה רצון השם, אבל הוא לא יודע את הרצון הכולל. אז הוא לא מבין מה הכוונה הכללית של המערכה, ולכן הוא עלול לחטוא.
בכל ההיסטוריה, מה שאנחנו יודעים על גיל 2-3
חטאו. זה כמו שלמשל, נגיד, במערכה צבאית. אז יש פקודות. כל אחד מקיים את הפקודות. אבל מאחר ויש החפש בשטח, הוא לא מבין... מהי הכוונה הכוללת של המערכה? גם כשהוא יקיים את הפקודה, הוא עשוי לקיים אותה באופן שסותר את טובת המערכה. זה נקרא טעות המלאך. בסדר?
אבל זה אומר שיש חילוקי דעות ב...
כן, המלאכים חלוקים זה בזה. מה, יש מלאכים...
הרצון המשלישי יש לו חילוקי דעות שבגלל זה...
בוודאי, גם לך יש חילוקי דעות בתוך הרצון שלך. אתה לפעמים חלוק מעצמך על עצמך, אני מתאר לעצמי, לא? כל אחד מאיתנו. אז יש בתוכנו מלאכים סותרים. טוב, שנאמר גם, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. במקום בקרבו יש מלאכי אלוהים שעולים ויורדים. ולא תמיד זה ברור לך, זה שעולה או זה שיורד, למי לשמוע? מועלם. טוב, ובספרי. נו, יאללה, אפשר להתקדם ככה, נו, מה אתם רוצים?
הנושא של העם.
נו.
מה זה המשמעות של היום הזה נהיית לעם, שזה נאמר אחרי במעמד סיני? פה לכאורה אנחנו עם הרבה קודם.
אתה שואל בכלל, איך היום הזה נהיית לעם, כתוב בפרשת כי תבוא, על גבול הכניסה לארץ, נכון? טוב, אז תשובה. חז"ל אמרו שהפסוק, היום הזה נהיית לעם, נאמר על מעמד הר סיני. ודאי שזה מסתדר, ויש שם ש... ודאי שזה מסתדר, ויש שם שך לפסוק, שאנשים פה שמים לב. היום הזה נהיית לעם לשם אלוהיך. עד עכשיו היית לעם, אבל עכשיו נהיית לעם לשם אלוהיך. זה לפי הדרש של חז"ל. לפי הפשט, הכוונה נהיית לעם לשם אלוהיך בקריטת הברית ערב הכניסה לארץ. כי זה מתן תורה ממשי, כיוון שהוא הופך להיות עובר לעשייתם להיכנס לארץ. לפני כן זה תורה תיאורטית. כן. טוב, ברשותכם, אני לרפואת, סליחה, לא להקריא בקול. בסדר, ביקשו לא להקריא בקול. מה? כן, בבקשה.
לא יודע זה בלומר מה שאתה אומר
בהקשר הזה אני לא חילקתי בין עם לאומה. זה לא הנושא כעת. היינו עם, היינו אומה, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, כבר במצרים. אני הסברתי פעמיים בשיעור שבהר סיני לא נהיינו לעם, אלא נהיינו לעם השם.
כן. מהמלאכים אפשר לומר, אז מה ההבדל בין מלאך של גבריאל ורפאל וכולי, לבין מלאך של כוחות הטבע, גבריאל
ורפאל? יש הבדל. המלאך גבריאל ומיכאל הם אישיות. יש להם אני ויש להם תודעה. מה שאין כן כוחות הטבע, אין להם תודעה. כוח הגרביטציה הוא לא יודע שהוא מפיל את התפוחים על הראש של ניוטון. טוב, שנרדם מתחת לעץ התפוח, וככה גילה שהירח מסתובב. בוקר טוב לרב ולתלמידים. א', מה היה שמו של עם ישראל לפני הר סיני? והשווה לסבא וסבתך וכו'. תשובה, קראו לו ישראל. 2, איפה שמו של השם במלאך שינען? לא יודע, יש מן הסתם גמטריות. האם גם ישמעאל הוא עם השם? לא. יש במדרשים, מה זה ישמעאל? ישמע האל את צעקת ישראל, ממה שעשו לו בני ישמעאל. וכן בפרקי דרבי אליעזר, שם זה קצת יותר חריף, שם יש שמאחר וקשר הקדוש ברוך הוא את שמו בישראל, וקשר את שמו בישמעאל, מי יחיה כשיקום ישמעאל על ישראל, שנאמר, אוי, מי יחיה מסומו אל. מה זה סומו אל? משמו אל. מי שבשמו יש אל. אז לכאורה, ישמעאל דומה מאוד לישראל מהבחינה הזאת. ולכן הקליפה יותר דקה ועדינה, וקליפת ישמעאל היא הקליפה האחרונה שצריך להשתחרר ממנה באחרית הימים. נגיד את זה בצורה יותר רציונליסטית, הכוונה שיש באחרית הימים התמודדות על שתי הגדרות שונות של אמונת הייחוד. כלומר, לפני כן היה לנו מאבק בין מאמיני אל אחד לבין עובדי אלילים. טוב, שם המערכה ברורה, אנחנו הצודקים, הם לא צודקים. אבל אלה אומרים השם אחד, אלה אומרים לא לא אלא אללה. אז מה ההבדל? מובן הבעיה? כן, ולכן באחרית הימים נעשה הבירור הזה. הבירור היום הוא מתחיל להיות ברור, אגב. שהאחדות האלוהית שמדברים עליה באסלאם, היא אחדות שבאה לפסול את כל מה שזולתה. כן, כלומר זה אלוהות אקסקלוסיבית. היא מוציאה מכללה הכל. רק הוא אלוה. ולכן הוא צריך להראות את שלטונו. אללה הוא אכבר, הוא הגדול מכולם. זאת אומרת, הוא בא להכניע. זה אימפריאליסט. לעומת השם אחד שכולל בקרבו הכל, ואתה מחיה את כולם, ונותן מקום לכל. בואו נמשיך. ובספרי. לא, אני לא רוצה, אתם מגזימים. אני לא חושב שצריך להגיע למצב שאני צריך להגיד לכם שאתם מגזימים בשאלות. אז כשיש שיעור, שאלה פה, שאלה שם, לפעמים להבהרה, בסדר. אבל השיעור הוא לא הופך להיות שיחה סלונית, אנשים בסוף לא יכולים להבין את החוט של מה שנלמד. ובספרי. אנשים התלוננו, כבר קיבלתי הרבה מיילים בנושא הזה, אנשים אמרו לי, אתה נותן יותר מדי שאלות. אז אני לא יכול לדעת כשמישהו מצביע, האם השאלה היא תהיה לעניין, האם היא תקדם אותנו בשיעור או לא. אבל אני מצפה מהתלמידים עצמם, שיחשבו בעצמם, האם השאלה הזאת היא עניין אישי פרטי שלהם, או משהו שיקדם את השיעור. טוב, ובספרי, שמה ישראל, השם אלוהינו, למה נאמר? והלא כבר נאמר, הנה עוד טעות דפוס. נאמר, השם אחד, ומה תלמוד לומר אלוהינו? זה פה שאלה גדולה מאוד. כן? המשפט הזה, שמה ישראל, הוא משפט פרדוקסלי. שהוא מצד אחד בא להודיע לעולם כולו ולנו את אחדות האלוה. השם אחד. והוא בתוכו עצמו נושא גרעין של הבדלה. השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות. אז זה, אתה אומר, ציר הזמן, זה רשי. השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות, כעת. עתיד להיות השם אחד לכל העולם. כן? שמה ישראל השם אלוהינו? למה נאמר? ולא כבר נאמר השם אחד. ומה תלמוד לומר אלוהינו? עלינו הוא חל שמו ביותר. זה באמת דברים שצריכים בירור. כלומר, בכלל, כל השאלה שהמהר"ל כאן דן בה, זאת השאלה מדוע ההתגלות בהר סיני היא מיוחדת לעם ישראל בפרט, ולא לאנושות כולה. שאלה קדומה, מובאת בספר הכוזרי, ועוד לפני הכוזרי שאלו שאלות כאלה. כיוצא בו אתה אומר, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכוריך את פני האדון השם אלוהי ישראל. ומה אני צריך, והלא כבר נאמר את פני האדון השם, הרי יש לנו שני פסוקים. יש פסוק בפרשת משפטים, שלוש פעמים בשנה ייראה את פני האדון השם. נקודה, סוף פסוק. בפרשת כתיסה כתוב אותו פסוק עם תוספת. את פני האדון השם, אלוהי ישראל. יש, השאלה אגב הזאת היא גם השאלה ששאל הפילוסוף הנרי ברגסון. ברגסון, שהיה אמנם יהודי מלידה, אבל רחוק מאוד מיהדותו, סבר שיש עדיפות לנצרות הקתולית על פני היהדות. הוא אמר, משום שהיהדות היא מתארת אלוה שמתעניין בעמו, בעוד שהנצרות מדברת על אלוה שמתעניין בעולם כולו. זה ביקורת נוקבת. כן? מה זה הפרטיקולריזם הזה שמנחס לעצמו את אלוהים? אלוהים הוא אלוהי כולם. כן? אתם רואים שהשאלות האלה, המדרשים בעצמם שואלים אותם. כלומר, חז"ל שואלים את אותן השאלות שהכופרים שואלים. בסדר? ומה אני צריך, ואני לא כבר נאמר את פני אדון השם, אלא על ישראל הוא חל שמו ביותר. כיוצא בו אתה אומר, זה המשך המדרש, שמע עמי ואדברה, ישראל והידבך, אלוהים, אלוהיך אנוכי. אלוהים אנוכי לכל באי עולם, עליך אוכל שמי ביותר, עד כאן. כלומר, התשובה היא בעצמה השאלה, או השאלה היא בעצמה התשובה. מה זאת אומרת שהאלוה מייחד את שמו על ישראל, הרי הוא אלוהי הכל, אלא הוא מייחד שמו ביותר. הביותר הזה לא ברור מה עניינו, כן? מה יש יותר אצלנו מאשר אצל אחרים? אפשר לומר כך, זה כמו זכוכיות שמעבירות את האור. יש זכוכיות צבועות, יש זכוכיות שקופות. התפיסה של האלוהות מתפצלת לפי כלי הקיבול. יש למשל אצל הרבה הוגים בהודו, אמרו דבר כזה, שבעצם כל הדתות, זה אותו הדבר, זה מדבר על אותו אלוה, על אותו רוח חיים. אבל כמו שאור הירח משתקף באגמים שונים, והוא נראה אחרת לפי אופי האגם, האחירות שלו, הצלילות שלו, הצורה שלו, אם יש גלים, אין גלים וכדומה, כך העניין האלוהי נתפס באופנים שונים לפי הדתות השונות. זה אמת או זה לא אמת? מבחינה מסוימת, זה אמת. יש בזה מן האמת. אוקיי? יש בזה מן האמת, ויש בזה מה שגם לא אמת. מה שלא אמת, הוא שבישראל יש ייחוד. יש ייחוד במובן הזה שזה כולל הכל. כן? כלומר, אצלנו התפיסה של האלוהות היא בשלמותה, ואצל שאר האומות בחלקיותה. התלמוד אומר לנו שמי שהמציא את האלילות, היה אדם גדול בשם אנוש. נכון? בשם אנוש. איך ידעו שהוא המציא את האלילות? שנאמר, אז הוא חל לקרוא בשם השם. לא מובן. הפסוק הזה יפה. למה לקלקל? זה פסוק חמוד, נכון? הוא חל לקרוא בשם השם. סוף סוף יש מישהו שקורא בשמו של הקדוש ברוך הוא. אז במקום לפרגן, לאנוש, חז"ל אומרים, הוא המציא את האלילות. איפה הם לקחו את זה? צריך להבין מה פירוש המילה, הוא חל. הוא חל זה מלשון?
חילול.
לא נכון, הוא חל זה לא מלשון חילול. להתחיל. הוא חל זה להתחיל. אז זאת אומרת, ברגע שמתחילים, זה סימן שמה? שלא? לא מסיימים. הוא התחיל ולא סיים. כלומר, תפיסה חלקית התחלתית של האלוהות היא בהכרח מביאה בסוף לאלילות. כן, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. כן? אז הוא צריך בינה. ואז הוא התחיל להפריד. הוא חל. בסדר? הוא תפס את הדברים בחלקיות. יפה. אז כן, כי אנחנו רוצים הכל. חוכמה, בינה ודעת, דעה ובינה והשכל. רוצים הכל. כל דבר מסוכן, אתה יודע, זה כמו שתמיד אומרים, תגיד, זה לא מסוכן מה שאתה אומר, מה התשובה? כן, זה מסוכן, כי כל דבר במציאות הוא מסוכן, כל אמת היא מסוכנת באיזושהי צורה. בסדר? אבל יוצא לפי זה שאנוש, הוא התכוון לטובה, אין שום ספק. כן, אגב, מה פירוש המילה אנוש? כן, אבל מה השורש של אנוש? לשכוח. נשיתי. אנוש, הכוונה אשכח. מה? זה בדיוק העניין. למה יש צורך לקרוא בשם השם? כי שם השם נשכח. אז צריך להחזיר אותו. למשל, מדוע אדם ושת לא המציאו את הדת? כי הם היו, לא, הם היו בנוכחות, בסמיכות כזאת לאלוהות, שלא היה צריך לייצר את הפולחן. הפולחן בא דווקא בגלל הריחוק. אז אני רוצה לגשר על תחושת הריחוק, ולכן אני מקריב קורבנות וכדומה.
אבל אנוש באיזה תקופה?
אנוש הוא הבן של שט. אהו.
אז זאת אומרת שעדיין הרי עד סוף בערך ימי בית שני הברור לכולם ששלו עוד לא. יש...
אתה יודע מתי חי שט או לא?
שט היה בן של...
אדם, יפה. כלומר, דור שלישי לאנושות. נכון? כלומר, שיש התרחקות של האלוהות מאז הגירוש מגן עדן. נכון? חז"ל אומרים שאדם, שבהתחלה השכינה הייתה למטה. חטא אדם הראשון, עלתה שכינה לרקיע. הראשון. בא אנוש, קין הרג את הבל, עלתה שכינה לרקיע השני. בא אנוש, עבד עבודה זרה, עלתה שכינה לרקיע השלישי. אחר כך דור המבול, רקיע רביעי. דור הפלגד, רקיע שישי. סדום ועמורה עד הרקיע השביעי. בא אברהם, החזיר רקיע אחד. יצחק רקיע שני. יעקב רקיע שלישי. אחר כך בני יעקב. אחר כך אמרם. איך קוראים לו? הבן של קהת אמרם. בא משה, החזיר אותה לארץ. מה? כי את זה הסבא של משה, לא? כתוב בתורה. צריך ללמוד. טוב, על כל פנים, בא משה, החזיר את השכינה לארץ. אז מה זה אומר? זה אומר שמאז משה יש ודאות של הנוכחות האלוהית. זאת אומרת שבימי קדם היותר קדומים הייתה תקופה של הפסקה של ההתגלות. ולכן נוצרה הדת. בסדר? כלומר, בימי אנוש זה הרבה הרבה לפני בית שני. הדת, איזה דת? הדת בכלל. הרגש הדתי, העבודה הפולחנית, מה שנקרא אלילות של אנוש.
כמו האינדואיזם?
כמו האינדואיזם הקדום, של הריגוודה למשל. כן? טוב. איפה אנחנו?
עד כאן.
בערו, אז מה זה, זה שהשם חל עלינו ביותר, כן? אנחנו עסוקים, כן? מה המשמעות שהוא חל ביותר? שאצלנו התפיסה היא כוללת. מעניין מאוד, יש בספר שמות, שיחה בין משה לבין הקדוש ברוך הוא. משה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה שולח אותי לבני ישראל, ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? ואז הקדוש ברוך הוא עונה לו, אהיה אשר אהיה, וכה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם, השם אלוהי אבותיכם, לך ואספת את זקני ישראל, ואמרת אליהם, שם הוויה אלוהי אבותיכם, שלחני עליכם. זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור ודור. יש פה איזה שאלה, למה משה צריך בכלל לדעת את השם? את השם, שין מם. כן? יכול היה לבוא לבני ישראל, ולומר להם, אלוהי אבותיכם, שלחני עליכם, לגאול אתכם. איך קוראים לו? אז משנה. כל השמות טובים. צ'יפופו לא טוב? תגידו צ'יפופו, שלחני עליכם. או תגיד, הסיבה הראשונה תגיד, הקטגוריה המקורית של כל ההכרות, אני יודע, כל מיני דברים כאלה, אפשר להגיד כל מיני, נכון? העילת העילות, האידאה, הדמיורגוס, יש הרבה מילים, לוגוס, גד, תאוס, דיו, כן? כן, זה ביוק העניין. זאת אומרת שמשה שאל את הקדוש ברוך הוא, הוא רצה לדעת מה השם, כלומר, מהי הכוונה, ההכוונה ההיסטורית שדרכה האלוהות הנעלמת מתגלה. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, טוב, אם זה ככה, אתה צריך לדעת, זה שם הוויה, י' כ' ו' כ', וזה מיוחד לישראל. בסדר? אני זוכר שפעם אחת הייתה לי שיחה עם אחד מחכמי המזרח הרחוק, ואנחנו דנו על הפרק הראשון בדאו דה ג'ינג. שם לאו צה אומר שהדאו הנקרא בשם איננו הדאו. נטול השם הוא מקור רבבות אלפי דברים. מה? זה מה שאני אמרתי. אז אמרתי לו, אתה יודע שאצלנו, עד רבה, יש לאלוה השם. אתה יודע למה? שאלתי אותו. אמר לי, תגיד אתה. אמרתי לו, כי אתם בני יפת. ויפת הוא מלשון התפשטות. יפת. יפת זה מלשון התפשטות בארמית. ולכן אתם מכירים את השטח של ההתפשטות של האלוהות. אבל אנחנו בני שם, ולכן אנחנו רוצים לדעת את המטרה. שם זה המטרה. הוא אמר, אתה צודק. כן, מה אתה רוצה? כן. לכאורה אמר שם אהיה, ולא שם יתקבבקה. נכון? יש פה סתירה בתוך דברי הסנה בעצמו. הקדוש ברוך הוא בסנה אומר לכל הדברים סותרים. מצד אחד הוא אומר, כה תאמר לבני ישראל אהיה, שלחני עליכם. אחר כך הוא אומר, לך ואספת את זקני ישראל, ואמרת עליהם, יתקבבקה אלוהי אבותיכם, שלחני עליכם. אז תחליט, או שם אהיה, או שם הוויה. נכון? שאלה טובה? זאת השאלה, לא? כן, אבל לכאורה, אתה בונה את השאלה שלך על נתון שצריך בירור. אתה אומר שהנתון הוא שהקדוש ברוך הוא אמר למשה למסור שם אהיה. במציאות משה שם, מסר שם הוויה. הכיצד? אתה מבין אותי? כן. תשובה, עיין רשבם שם. הלאה. שם, על הפסוק הזה. טוב. בערו בזה. עכשיו אני ממשיך ב... האם חז"ל לא פרשו אוכל מלשון חולין? לא. לא פרשו מלשון חולין. אמנם זה מודפס ברש"י על הפסוק הזה, אבל זה תוספת מאוחרת ברש"י. זה רש"י לא כתב את זה. אחר כך הוסיפו כל מיני תוספות ברש"י, ואז כתבו שחולי, שאוכל זה מלשון חולין. בסדר? טוב, יפת זה לשון התפשטות.
מאיפה לקחת את זה?
בארמית. כן? כן, ירחיב, מתרגמינן, יפתי. כן, להרחיב זה יפתי. כן. בערו בזה. אני קורא כאן בעמוד קופחת. בערו בזה. כי המלאכים, עכשיו אני מדבר פה על שני המדרשים כאחד. כן, הוא הביא גם את המדרש מילקוט שמעוני, גם המדרש מהספרי. בערו בזה, כי המלאכים הם מקבלים מלכותו יתברך ולהותו. ודבר זה יותר ממדרגת עצמם מה שנקרא השם עליהם. כלומר, רפאל, בלי אל, הוא רק רפא. מה זה רפא? כוח הרפואה. אבל זה לא כוח הרפואה המיוחס אל האלוהות. אם כן, זה שיש שם אל במלאך, זה יותר ממדרגת עצמו, כי זה הייחוס של מדרגתו אל מי שבראו. כן. ודבר זה יותר ממדרגת עצמה, מה שנקרא השם עליהם.
כאן שינן במדרגה גבוהה יותר?
שינן, אני לא יודע מה זה שינן.
לא,
אם זה מדרגה. לא יודע. ואבן מה שאמר. אם אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא יכול להגיד לך דבר שאני לא יודע. ואבן מה שאמר, כי יש להם טבלה. כן, ולא אמר כי השם חקוק על ליבם. משום מה צריך טבלה? מה הוא? צריך תוספת? המלאך שיש לו טבלה על ליבו שכתוב עליה השם אל. תשים שם אל, חקוק על גופו של המלאך עצמו. כן, קעקוע אפשר לעשות למלאך. אז למה זה יש לו טבלה? לומר כי המדרגה הזאת, מה שמקבלים מלאותו יתברך, הוא נבדל מעצמם שלהם, ואינו מעורב עמהם במדרגה העליונה הזאת, אשר שמו יתברך חל עליהם. כלומר, תמיד יש איזושהי נבדלות אפילו ביחס למלאך. לכן שם אל חקוק על טבלה, ואינו חקוק על ליבם. ולכן אמר שהוא על טבלה, כי הטבלה נבדל מעצמם. ומפני זה בא השיתוף של אל במלאכים, בסוף השם, כמו מיכה אל גברי אל, ולא בהתחלה או באמצע. היה אפשר להגיד אל מיך או אל גברי, נכון? ואומרים לו, גברי אל, בסוף. לומר כי אין דבר זה עצמם, רק מקבלים דבר זה מן השם יתברך. ואבן גם כן מה שאמר, שהטבלה הוא על ליבם ולא במקום אחר. היה אפשר לשים את הטבלה על הראש, על הפנים, על האוזניים, לא משנה. היה אפשר לשים את הטבלה, למה שמו דווקא על הלב ולא במקום אחר? כי הלב בכל הנמצאים נבדל מן הגוף, והוא מקבל החיות, והחיות אינו גוף הדבר. אז יש פה דבר גדול. בתפיסה סיבתית, איפה היינו שמים את עיקר החיות? בראש, נכון? במוח. כלומר, יש השתלשלות, אז הסיבה נותנת את החיות למסובב. בתפיסה סיבתית זה כך, ואז היה צריך לשים שם אל במצח של המלאכים. אבל יש תפיסה אחרת, שהיא תפיסה הרמונית, חיונית, שרואה את הכל כמכלול אחד. הראש והרגליים זה דבר אחד. אז איפה החיות הנבדלת? בלב, שהיא המרכז. זה מחלוקת, אבל זו התפיסה הזאת שיש פה. כן, זה. וכך המלאכים, יש להם עוד מדרגה יותר עליונה, שהשם יתברך נקרא עליהם, כי במה שמלאכי מרום, יש להם צירוף אל השם יתברך. הנה הדבר מבואר, כי מה שאמר אנוכי השם אלוהיך, לומר כי מלכותו ואלוהותו יתברך, דבק בהם, והם מקבלים מלכותו ביותר מכל שאר הנמצאים.
מי זה בהם?
אני חושב שיש פה טעות. צריך להגיד, לא בכך המלאכים יש להם עוד מדרגה, אלא צריך להגיד, לא, זה בסדר. בואו נחזור הפעם. הנה הדבר מבואר, כי מה שאמר אנוכי השם אלוהיך, אז אלוהיך זה דומה לזה שיש אל בשמם של המלאכים. כמו שיש גברי אל, שיש אל בשמו של המלאך, יש גם אל באומה הישראלית, אלוהיך. לומר כי מלכותו ואלוהותו יתברך דבק בהם, והם מקבלים מלכותו ביותר מכל שאר הנמצאים. ולכך שייך בישראל בפרט, אנוכי השם אלוהיך. ולא נכללו עמהם שאר הנמצאים, רק מלכותו על ישראל ביותר. ודבר זה מבואר בחיבור גבורות השם, ושם בארנו כי מה שאמר הכתוב מבית עבדים, בא להודיענו מאיזה טעם הוא אלוהיהם, ומקבלים ישראל אלוהותו, כי דבר זה ראוי לנבדלים שמקבלים מלאותו. אבל איך אפשר דבר זה לבעלי גוף שיקבלו אלאותו שיתברך נבדל מבעלי גשם בגוף? וכך אמר אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. כלומר, כדי... רגע. שלום, לא מבין. יש מלאכים שיש להם משימה, אני לא רואה את השאלה, היא פשוט נראה. משימה ללא ציווי השם, וכאשר השם מצווה נוסף אל לשמם, אפשר להגיד את זה. כן. אפשר לראות את השאלות הבאות? תודה. Vous étiez sur le Shalom Kodara, vous étiez sur le point d'expliquer la différence entre Shem Amephorash et Shem Avaya et vous avez été interrompu, pouvez-vous vous expliciter Toda Rabba. Donc, Ashoel Toen, Shani Amadeti Lasbir et Ahevdel ben Shem Amephorash le Shem Avaya ve Shem Mishu Atzaroti. Haim Ochal Lasbir et Atzmi. תשובה, לא התכוונתי בכלל להסביר עכשיו את ההבדל בין שם המפורש לשם הוויה. רק אני אמרתי שיש הבדל בין שם אהיה לשם הוויה, זה לא אותו דבר, ושהתשובה נמצאת ברשבם. טוב, הטבלה על הלב, למלאכים יש רגש, ולא על ראש המלאך, למלאכים יש שכל. אפשר להגיד שיש מקבילה, כן? כלומר, ראש ולב הם באמת המרכזים של השכל והרגש. אז ניתן לומר שהמלאכים יש גם בעלי שכל וגם הם מתרגשים נורא, כן?
אנחנו לכאורה רוצים להיות יותר מהמלאכים. מלאכים שמים את הטבלה על הלב. כן. שם הקדוש ברוך הוא, סימן את החותם על ידי.
כן, כן, ודאי. אנחנו רוצים להיות יותר מהמלאכים.
יותר.
כן, ודאי. כן. אבל קודם כל, לפחות מתחילים מכמו מלאכים. אז מה שאומר, המלאך הרי הוא נבדל. אז הנבדל יכול להיות דבק בנבדל. אבל אנחנו גשמיים, איך יכול להיות שגשמיים נדבקים בנבדל? לכן הוא אומר, אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. כלומר, הפרדתי אותך מהקליפה של הגשמיות. זה מה שאומר. אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, אוסיף מבית עבדים, כי ההוצאה מבית עבדים מורה על המדרגה האלוהית הנבדלת שיש לישראל, שהרי הוציאם מבית עבדים. כי כבר נתבהר פעמים הרבה מאוד, כי כל משועבד הוא חומרי, כי החומר הוא משועבד תחת הצורה, והפך זה הצורה היא בת חורין. ודבר זה רמזו חכמים בברייתא, דשנו חכמים, כלומר הברייתא של פרק שישי של מסכת אבות, ושאר מקומות שאין לך בן חורין רק מי שעוסק בתורה. שנאמר חרות על הלוחות, אתה תקרא חרות אלא חירות. אז לפי דבריו של אמר על יוצא שאין לך עוסק בתורה אלא בן חורין. אם אינך בן חורין אתה לא יכול לעסוק בתורה. והרצון בזה כי ראוי שיהיה השכל בן חורין. בלתי משועבד, שאין ראוי שיש שיעבוד רק אל החומר. וכן רמזה התורה כי העבדות הוא חומרי. כמה שאמרה התורה על העבד המשועבד. שבו לכם פה עם החמור. עם הדומה לחמור. ברור, אם אתה עבד, אז אתה חמור. כמו שהחמור משועבד לרוחבו, ככה עבד בדיוק כמו החמור, משועבד לאדוניו. לכן זה אותה המדרגה. רמז לך כי העבד המשועבד הוא חומרי כמו החמור שהוא חומרי. ולפיכך אמר, אנוכי השם אלוהיך שאני אלוהיך, במה שהוצאתיך ממדרגה פחותה החומרית, שהוא עבדות, ובזה אתה נבדל מן החומרי, וקיבלתם מלכותי ולאותי. בשביל זה עבדים אתם אל השם יתברך, כי הכל מדרגה חומרית אל השם יתברך, שהוא יתברך נבדל מכל. ואולי תאמר, כי מה היא המדרגה שהוציא אותה מן הפחיתות החומרי שהיו עבדים? הרי יותר יש מעלה מי שלא היה עבד כלל. איזה חוכמה זאת, לקחת עם של עבדים לתת להם את התורה. תיקח עם של בני חורין תיתן להם את התורה. בשביל מה צריך להתחיל מזה שהם היו עבדים? וזה אינו, כי בוודאי הפרישה מן הפחיתות, יש בזה מדרגה נבדלת יותר ממי שלא היה לו כלל מדרגת הפחיתות ולא הוציא מזה, כלל. כלומר, זה יותר גדול להיות עבד משוחרר מאשר להיוולד בן חורין. כי בעבד המשוחרר יש, אפשר לומר, פרישה מן העבדות. יש תנועה של התנגדות לעבדות. מה שאין כן, מי שנולד בן חורין, שאצלו יש עבדות ליצרים וכדומה.
אז מה, עדיף להיות עבד קנעני, שיהודי יקנה אותו?
משהו כזה, כן. לפי זה כן. שאם לא היה לישראל, אז זה כן רק זה, יש עוד דברים. שאם לא היה לישראל מדרגה נבדלת לגמרי, לא היו ישראל יוצאים מן העבדות. אבל הפרישה מזה, מורה על שקנו ישראל, מדרגה נבדלת לגמרי. טוב, יש עוד שאלות? בבקשה.
שאלה אם המעלה הזאת של אדם שהיה עבד ויצא לבן חורין, יותר גדולה ברגע שהוא הולך לקבל עצמו על מלכות
שמיים ולחזור
להיות עבד של השם.
זה לא עכשיו
שמעת מדרגה של עבד שיצא
לחירות יותר גבוהה מאדם בן חורין לגמרי. יותר גבוהה במצב שהוא הולך לקבל... אז זאת אומרת שיש פה שלוש מדרגות. יש מי שיצא... יש מי שנולד בן חורין. אז אצלו לא ברור הריחוק מן העבדות. כי הוא בן חורין מלכתחילה. יש מי שיצא מן העבדות ונהיה בן חורין יותר גדול. ויש מי שיצא מן העבדות, נהיה בן חורין, מקבל מלכות שמיים, עוד יותר גדול.
אבל אם זה שלוש מדרגות,
שפשוט
יש שני מדרגות, שהאדם שהיה בן חורין כל הזמן, והאדם שהיה עבד ויצא לבן חורין, ובהנחה שהוא הולך לקבל עליו מלכות שמיים.
מה זה בהנחה? שזאת אומרת, יכול להיות שהוא לא יקבל. אז אם כן, יש לנו שלוש מדרגות.
מה זה יצא מהעבדות, ולקבל מלכות שמיים?
הוא משתחרר מפרעו. פרעו אומר לו, עד עכשיו היית עבד שלי, עכשיו אתה עומד ברשות עצמך.
אנחנו ביום שלנו, הדברים האלה, הכוונה היא
שמי יותר,
שמתי יותר רגוע, פחות
כעסן, כן, יש הרבה אנשים כאלה, יותר רגועים, פחות כעסנים וזה. זה משוחררים, אבל מה? השחרור הזה הוא עדיין עבדות במידה מסוימת, כיוון שלא קיבל עול מלכות שמיים. איך אמר רבי יהודה הלוי? עבדי עבדים, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. העבד השם הוא לבדו חופשי, נכון? ולכן אי אפשר לקבל תורה אם אתה לא בן חורין. למשל, עבדים לא לומדים תורה. למה? כי הם לא בני חורין, אז איך הוא יכול ללמוד תורה? כן? זה יש סתירה מהותית בין התוכן של התורה שבא על נפש חירותית לבין מי שמעמדו עבד. כן. טוב, ובפרק איזה הוא נשך? ממשיכים. מסכת בבא מציעא, דף סמך א', עמוד א', אמר רבי חנינא, שימו לב שכאן המהדיר דאג לשים את המקור בסוגריים, כהרגלו. אז זה בסדר.
בן חורין בתורה, אני סותק קצת, אבל קודם בן חורין ואחר כך תורה,
שגם על ידי תורה אני יכול להיות בן חורין. זהו, אתה שואל, לא, זה לא סטייה בכלל, כלומר אתה שואל, האם בן חורין ואחר כך תורה, או על ידי תורה אני יכול להיות בן חורין? שוב, אם אני לא בן חורין, תורה לא תעשה אותי בן חורין. כי זה לא, כי אני לא אקבל תורה. כן, ברור. כלומר, אם אדם הוא לא בן חורין בטבעו, איך התורה תעזור לו? הוא יישאר תמיד עבד. הוא יהיה אפילו עבד של השולחן ערוך. כן? במקום לעבוד את השם. כולם בנצד נשמתם הם בני חורין, אבל לא מצד הטבע הנפשי. יש הבדל בין נפש לבין נשמה. טוב, מה? השינוי, ההבדל בין ישראל לעמים הוא לא בפרט, הוא בכלל. כאומה אנחנו בני חורין, כפרט יש אנשים בישראל שהם בני חורין, יש אנשים בישראל שהם עבדים. מה? אוקיי. ובפרק איזה הוא נשך, אמר רבי חנינא מסורה דפרט לרבינה. כן, רבי חנינא שהיה מהעיר סורה דפרט, להבדיל אותה מסורה האחרת שאינה על הפרט, מסורה דפרט לרבינה. מהי שינה גבי שרצים, תכתיב המעלה אתכם מארץ מצרים, ולא כתיב המעלה אצל ריבית, משקולות וציצית? כלומר, בפרשת ריבית ובפרשת משקולות ובפרשת ציצית, התורה אמרה, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, המוציא אתכם, אבל לא כתוב המעלה. לגבי איסור אכילת שרצים, התורה אומרת, אני השם המעלה אתכם. סימן שיש משהו מיוחד בשרצים, לעומת שאר המצוות שבהם מוזכרת ההוצאה ממצרים. אמר לי, אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים, אלא בשביל שהם מתמאים בשרצים, די. כלומר, בהתחלה ככה זה הפירוש הראשון שאמר לו רבינה. כן, היה כדאי להעלות את ישראל רק כדי שלא יאכלו תוליים. מכאן החשיבות של חסלת. אמר לי, ומי נפישי אגריו ממשקולות ריבית וציצית? וכי יש שכר על מניעת אכילת שרצים יותר מהשכר שיש על שמירת המשקולות הריבית והציצית? אמר לו, אף על גב דלה נפישי אגריו, מאיסה לאכלין הוא עד כאן. כלומר, אף על פי שאין שכר יותר גדול, אבל הם מאוסים באכילה. נו, אז לכאורה, אם הם מאוסים באכילה, שבאופן טבעי האדם איננו רוצה לאכול תולעים, אז מה כל כך מיוחד בזה שישראל יצאו ממצרים? כי זה נורא שבמצרים כן אכלנו תולעים. כלומר, זה מראה על שפלות בנפש. לעומת זה, אדם שנגיד מלווה בריבית, זה אומנם לא בסדר, זה קלקול ממוני, אבל זה לא שפלות עצמותית בנפש.
למרות שאחד זה
דאורייתא
והשני זה...
מה, גם ריבית דאורייתא, גם שרצים דאורייתא.
אבל מלכות, לאווי, מלכות.
זה שיש מלכות או לא מלכות זה משהו אחר, זה דברים טכניים, האם יש בזה מעשה, אין בזה מעשה, לאו שבכללות וכדומה. ובאור זה, כי לכך כתב לשון המעלה אצל שרצים, כי ראוי להעלות ישראל בעבור המדרגה הנבדלת שיש לישראל, שהרי אין מתאמין בשרצים. וכיוון שאין מתאמין בשרצים האסורים והמתואבים, מורה זה כי יש להם מדרגה נבדלת, ולכך אין מתאמין בשרצים המתואבים. ובשביל המעלה הזאת, הנבדלת, ראוי להעלות אותה מפחיתות החומרי, הוא העבדות שהיה להם במצרים. ואל יקשה לך שאם כן, לא היה ראוי שיהיו משועבדים ישראל כלל, זה מה שיקשנו מקודם, שאין זה קשה, כי מדרגה הזאת קנו ישראל בעת יציאת מצרים כמבואר, כמו שמבואר באריכות בחיבור גבורות השם. כלומר, עצם היציאה ממצרים, היציאה מן העבדות, מקנה מעלה של חירות עליונה שאין לשאר העמים. טוב, אז פה נשאלת השאלה, אז מה עם שאר העמים? שאר העמים זקוקים למוקד. הם זקוקים למוקד של חירות. ולכן, כביכול, הקדוש ברוך הוא הקים לו אומה, שמקרינה את החירות על הכל, כדרך שהלב מקרין את החיות על כל האיברים של הגוף. עד כאן להיום.